שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
שעלה הרעיון הראשון של התוכנית שיחה אישית, התחלנו לחשוב ולדמיין את מי היינו רוצים לראיין כאן בתוכנית. עלו הרבה שמות וכיוונים. מטרה בתוכנית שנצא מכל שיחה עם מסר, חיזוק ומשמעות, ולכן זהות האיש שיגיע לאולפן חשובה מאוד. בסייעתא דשמיא זכינו מתארחים גם רבנים, אומנים ואנשים שיש להם סיפורים אישיים מרתקים ומחזקים. ואז יום אחד עלה מכיוון המערכת השם של האורח שלנו. ברקע עליו כתבו לי שהוא איש מרתק, איש חסד, חינוך, עסקן בנשמתו, ובחודשי המלחמה התפרסם גם כמי שבמסגרת תפקידו במילואים נמנה בין האחראים לטיפול במלאכת הקודש של זיהוי חללים, תפקיד שקיבל משמעות מיוחדת לאור היקף הנפגעים באסון הנורא. זה נשמע לי דווקא די מתאים ועונה להגדרת אורח לשיחה אישית, ואז אני מסתכל שוב על השם של המרואיין. מה? באמת? איזו הפתעה לראיין את ירוחם? איזו זכות. את ירוחם טורנר זכיתי להכיר בישיבה קטנה, ומאז יש לי חבר אמת בלב ובנפש. זה עדיין נשמע לי חלום שירוחם יישב כאן באולפן ואוכל לדבר איתו על הכל. טוב, לא בדיוק על הכל, כי אני מכיר אותו ויודע שעל מרבית הדברים בהם הוא עוסק הוא לא בדיוק רצה שנדבר, הוא גם צודק. זה סוד ההצלחה שלו ועשיית הדשמיה שיש לו. אבל מספיק לנו מה שכן נוכל לדבר, בעזרת השם יהיה מרתק, אני בטוח. שלום וברכה, ידידי, אחי, ורי היקר, אהובי, ירוחם.
שלום אבי, מה נשמע?
מה אתה שנגיע לסיטואציה הזאת, שנשב כאן בשיחת רעים מצולמת, מוקלטת, משודרת, בשיחה אישית?
האמת היא שלא, אבל אתה רואה?
קדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
קדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והנה אני פה, במיוחד עם חבר, איך קראת לזה? חבר אמת. אכן.
הדדי. ננסה שזה יבוא לידי ביטוי בשיחה, וככה, ולא נוותר אחד לשני, אתה יודע, בגלל החברות. מבין שלל העיסוקים והתפקידים והדברים שאתה עוסק בהם, אני רוצה לפתוח איתך דווקא לחזור לשמחת תורה. מכל העיסוקים, במילואים אתה עוסק, אתה סמגד בית ביקפ דרום, אמרתי את זה נכון, סוף את המילים, אתה אחראי בשעת חירום, מבצעים מיוחדים, מלחמות, על צוות שעוסק במלאכת הקודש של זיהוי חללים. אנחנו בחודשים של מלחמה, בחודשים שהתחילו נוראים ואיומים. תחזור אותי לשמחת תורה, אתה, באלעד.
אני גבאי של בית כנסת, מגיע הרבה זמן לפני התפילה, התפילה בשמחת תורה הוא קצת מאוחר, אנחנו מתחילים ב8:30, ואני זוכר שיצאתי לגג ושמעתי המון המון פיצוצים מכיוון עזה וזה, תרגנתי בזריזות, ירדתי לכיוון הבית כנסת, להכין, אתה יודע, שמחת תורה זה החג של הקהילה, זה החג של הקהילה.
חג שלך בחגי הקהילה.
כן, וזה גם בעצם אות הסיום ככה לכל החגים האחרים, ואני ככה הולך לבית כנסת, ואני רואה תכונה, הרי בית כנסת ממוקם בדיוק מול תחנת משטרה. אני רואה שם תכונה, אני כזה נכנס לשוטר, שם השוטרים דרוזים, אני שואל אותם, תגידו, הכל בסדר? זאת אומרת, לא, ממש לא, הכל לא בסדר. יש אירוע גדול בדרום, ו... ושרוגים, על 10, 15, חיילים או אזרחים? אז הוא אומר לי, חיילים. באותו רגע הסתובבתי, הלכתי הביתה ולקחתי את הפלאפון שלי.
במסגרת התפקיד שלך, בעצם אתה יודע שאם קורה משהו דרמטי, אז אתה צריך להיות בכוננות.
נכון מאוד, שמתי את הפלאפון בכיס, לא פתחתי אותו, הלכתי לבית כנסת ולא דיברתי כלום. פתחתי בית כנסת, סידרתי אותו, אבל אנשים מתחילים להגיע, והשמועות מתחילות...
כמו לרוץ, בכל מקום בארץ ובעולם.
כמו בכל מקום, ו... משם זה מתחיל להתגלגל. מגיע הטלפון מהמגד, תערכו, תהיו בכוננות, אנחנו נראה אם צריך להקפיץ אתכם.
והתפילה, הקפות, כרגיל?
אז תקשיב, אני השתדלתי מאוד 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 להיות אני, וכולם ככה מסביבי שיודעים שברגע שיש אירועים כאלה, אני צריך להתנהג אחרת.
ירוחם לא כאן, כן?
ירוחם לא כאן, אבל השתדלתי ממש להיות עם הקהילה ולהתארגן לקראת ההקפות ואחר כך הסעודה של כל הקהילה שיושבים ביחד. אבל זה לא היה, זה לא היה זה.
ומתי אתה מוקפץ לדרום?
איך שסיימנו את הסעודה, שכנראה בסופו של דבר לא הייתה סעודה הכי שמחה, הגיע הטלפון שצריך להתארגן ולצאת.
תאר לי את זה, שאתה נוסע בשמחת תורה, ביום, כמו שאתה אומר, שיא השיאים של גומרת, מסיים את ימים הנוראים ואת החגים, ואתה יוצא מבית כנסת, מסעודת החג שקוצרה לה, ואתה מבין שמשהו קורה, וכנראה מכל מקום רכבי הצלה ורכבי פרטיים, ואנשים על מדים ולא על מדים ונוסעים.
נכון מאוד, זה בדיוק העניין.
ומה?
אתה
היום בעצם... הקודש הופך לחול ולנורא,
לא,
והיום?
ממש לא, ממש לא. נכון, אתה הופך את הבגדים שלך מבגדי שבת לבגדי צבא, ונכון, אתה נוסע באוטו, אבל כל הזמן הזה, למרות האירועים המאוד מאוד קשים שמתחילים להגיע, ואנחנו מתחילים לתכלל את הגדוד, לאן להגיע, איפה לעשות, מי מוקפץ, וזה שמירת שבת, שמירת החג נשמרת.
זאת אומרת, אתה עושה
מה שחייבים. אני, היה לי על זה שיחה עם החיילים, באיזשהו שלב, לא באותו זה, כמה ימים אחרי, מה אתה עושה? האם אתה מדליק את המסגן, או לא מדליק את המסגן? אתה יכול להדליק רדיו? מה פתאום? זאת אומרת, אתה נוסע לצורך מסוים, ודרך אגב, יש גם צורת נהיגה, שזה הרב דיבר איתי על זה, אומר שאתה צריך להיזהר, לא ללחוץ יותר מדי על הגז, זאת אומרת, לא לשרוף יותר, כן? הכל משוקלל. נמוס,
אתה נוסע בעצם למשהו
נכון,
שונו.
נכון, נכון. מבצעי, פיקוח נפש, פיקוח נפש, אבל גם לזה יש כללים.
ואיך בהחלט? לשלב שאתה חושב, אומר, הלוואי ואולי שאני סתם נוסע וסתם הגזימו ולא קרה כלום ומשהו קטן וכמה הרוגים נקודתי, ואולי כזה, לא הייתי צריך לצאת?
לא, דבר כזה, זאת אומרת, אם לא היה צריך, לא היינו יוצאים. זאת אומרת, אתה מקבל את המידע ואתה מבין שזה משהו, אירוע בסדר גודל אחר. אני חושב שעד עכשיו עוד לא התיישב לנו איזה סדר גודל זה האירוע הזה.
אז ענית לי לשאלה, ואולי כן, מתי הבנתם את ההיקף הטכני אולי? אתה אומר שלא מסתדר לנו עד היום, אתה אומר לא מבינים את ההיקף ואת הגודל, וכנראה עוד ייקח שנים עד שעם ישראל יקלוט מה בכלל היה כאן. אבל מתי בתור אחראי צוות מגיע, מתארגן, ומה? ואתה מבין, כבר ידעת שיש מאות הרוגים?
ברגע שאומרים לנו, זאת אומרת, הגענו למקום שממנו אנחנו אמורים להתרכז ולצאת, ברגע שאומרים שאנחנו לא יכולים לצאת למקומות שאנחנו, כי עדיין יש שם מחבלים, אז אתה מבין שאתה באירוע אחר, מוצאי חג, שמחת תורה, שאתה מתיישב, אתה עושה את ההבדלה עם כל החיילים שנמצאים מסביבך, ואתה לא יכול לצאת לעשות את התפקיד שלשמו התגייסת, כי המקום יש בו מחבלים, אתה מבין ש...
בוא נדבר בזהירות הנדרשת, וגם מה מותר להגיד, וגם בכל אופן, אנשים שומעים, ויש דברים שאתה עוסק בהם, והחברים שלך עוסקים בהם, ועוד הרבה מאוד אנשים עוסקים בהם.
בעיקר החיילים והצוות.
וגם באזרחי שעוסקים בהם בכל מיני, בזקה ובארגונים אחרים, במלאכת הקודש הזו, אבל ברדיו לא צריך לפרט ולהיכנס לתיאורים פלסטיים, ודאי שלא, אבל בזהירות הנדרשת. מה בעצם אתם אמורים לעשות כשיש אירוע כזה, ואתם מבינים שנהרגו הרבה אנשים וחיילים בתוכם שככה בחירוף נפש יצאו להגן בתוך המתקפת פתע שהייתה בשמחת תורה, אתם מבינים שאתם נערכים לזוועות, לדברים לא שגרתיים, מכינים אתכם לזה, או שאפילו עוד לא יודעים להגיד לכם למה להתכונן?
לא, לא יודעים להגיד לנו למה להתכונן. והחיילים וכל האזרחים שנהרגו בכל האזור העוטף, לא היה אפשר לתכלל אותם, זאת אומרת, אף אחד לא הכין, אף אחד לא ידע, אף אחד... מה זה האירוע הזה? זאת אומרת, נערכו המון אימונים, המון זה. חייל נהרג בקרב, יוצא, מזוכה, מגיע, מזוהה וכולי. אבל אף אחד לא הכין לזה.
בתרחישי קיצון הכי גדולים שדברו על עשרות הרוגים, לא הכינו אתכם עשרות הרוגים?
לא, עשרות הרוגים כן.
אבל בתרח מסודר.
כן, לא
במשהו... במלחמה, בהתקלות, במטענים, זאת אומרת, במשהו ש... חס ושלום, עלולים להרג בו.
וגם כשזה קורה, אתה מקבל מידע ראשוני, אתה נערך, מכין את הצוות, פה לא היה את זה.
הבלבול היה לאורך כל מרגע...
נכון
מאוד. שהתחיל האירוע. ומתי, באיזה שלב, יום, יומיים, שלושה, מתי אתם כן מבינים, מבחינתכם, שוב, הציבור שמע יום, יומיים לאחר מכן, שבאמת זה היקפים, למרות שגם פה, אגב, החסד השעה איתנו השם, שזה... לך לאט לאט, מומי הרוגים, אמרו 200, אמרו 300, עד שלקח קיים שהבנו שאנחנו מעל 1,000, מתי אתה מבין שלכת להיות לכם עבודה במה שקשור לחיילים, למה שאתם אמורים לטפל, שזה משהו לא קל?
אנחנו נערכים בעיקר לתמרון, למצב שצהל נכנס לתוך עזה, והחיילים נהרגים שם. מעטים מאוד מתוך החיילים שנהרגו, עברו דרך הגדוד שלנו.
אתם נמצאים בדרום.
אנחנו נמצאים בדרום, בעוטף. בגלל כל הבלבול, אז אספו הכל והביאו את זה ישירות לשורה, שם טופלו החללים. יש לנו יחידה שבאיזשהו שלב נכנסה למערכה, יחידת הסריקה, שבעצם עברה בית-בית ומקום-מקום, ועבדו מאוד 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 קשה כדי להביא ממצאים, יחד עם יחידות נוספות של ארכיאולוגים ואיתן ויסר, כמה יחידות טובות, כדי להביא ממצאים ולחלוט דברים לגבי כאלה לשלוף אותם מרשימת הנהדרים.
אתה מדבר פה במשפטים מאוד כוללניים, וזה בסדר שאתה לא נכנס פה לתיאורים, אבל בין הדברים שאמרת, חדי אוזן יכולים להבין שלפעמים מספיקה עדות, נקרא לה ככה, איזשהו ממצא קטן שבעצם מאשש ש... כמובן אם זה ממצא משמעותי, שכמובן יש בזה כללים, שמאשש שפלוני אלמוני בבדיקות DNA יוכח שאינו בין החיים, גם נכון. אם לא מצאו את כל... את כל מה שקשור אליו, ויכול להיות שהוא נלקח בשבי, ויכול להיות שהוא נכון, נכון. נלקחה וכו', אבל יודעים להשש מתוך רשימות השבועים, החטופים, או נהדרים בזמנו, וזה בעצם עבודת הקודש של לסוף כל דבר שרק יכול להימצא. נכון. מה מביא אנשים לעסוק בזה?
וואו, זו שאלה אדירה. זה הדבר שאתה יכול לתרום הכי הרבה למאמץ המלחמתי. יש פה את תחושת השליחות, את התחושה שאתה עושה משהו. כן, הרי אנחנו יודעים כמה אנחנו מקדשים את ערך החיים, כן? ואנחנו מאוד מאוד חשוב לנו הנושא הזה של הזיהוי והאפשרות להביא למשפחה כמה שיותר מהר את המידע בצורה מסודרת, ושהם נמצאים שם ושומרים על כבוד המת בצורה הטובה ביותר, ומזהים אותו בצורה המהירה ביותר, זו התחושת השליחות.
זו הסיבה אולי שמרבית, רוב ככל העוסקים בחלק המשמעותי של האיסוף והזיהוי הממצאים, או איסוף הממצאים, עם אנשים שומרי תורה ומצוות.
נכון מאוד. נכון, יש פה את התחושת השליחות, שזה חזק מאוד אצל האנשים של שומרי תורה ומצוות. למרות שלא רק, יש לנו לא מעט חיילים שהם גם אינם שומרים תורה ומצוות, אמנם לא במלאכת הזיהוי עצמה, בהיקף, אבל כולם חדורים תחושת שליחות, אתה יודע מה, גם כל המערכת הצבאית, בזמן שצריך, כולם נעמדים דום ועושים את מה שצריך כדי לעשות את זה על הצד הטוב ביותר.
אתה מדבר ואני נזכר בסיטואציה שני הרבה מאוד שנים, שהיה באחד ההתקלויות בציר פילדלפי, ואז פורסמה תמונה שחיילים פשוט זחלו על הברכיים לסוף. באמת, זה מזעזע לחשוב מה הם חיפשו שם, איזה שרידים, אבל כמו שפה הזכרתם קודם, ארכיאולוגים שהיו צריכים לסנן תחולות של בתים וכדי למצוא ממצאים, אבל זה פשוט אין מילים שמבינים את המשמעות של הפעילות הזו. כמה שנים אתה עוסק בזיהוי, תחום הזיהוי על אופניו השונים?
אני חושב שהצטרפתי ליקאפ בערך לפני 18 שנה. המלחמה הראשונה שהייתי, מבצע הראשון שהייתי מעורב בה זה עופרת יצוקה, ששם גם נתקלתי בחלל הראשון בחיים שלי. זאת אומרת,
אפשר לשמוע את הרגע הזה? לחזור אליו?
לא אכנס לפרטים, אבל זה היה רגע מכונן, שפתאום אתה מבין את השליחות שלשמה אתה נמצא, ואני זוכר גם את מה שירד אצלי, שהבין בעצם את השליחות שבו אנחנו עושים בצורה הטובה ביותר.
בכל השנים, אתה אומר 18 שנים, זה לא מעט, זה הרבה. ודיברנו מקודם שלא התכוננו להיקף כזה, לסדר גודל כזה, אתה אישית... החושים לא כהים כבר, זאת אומרת, אתה אומר כבר, טיפלתי בזיהוי, טיפלתי בגופות, טיפלתי בלווים מדי למשפחות, או אני אשאל את זה אחרת, בתוך כל ה-18 שנים, יש רגע אחד או משהו שאתה סוחב איתך, והוא מטלטל אותך ברמה שאתה אומר, וואו, זה אי אפשר לשכוח את זה?
כן, יש רגעים כאלה. היה לי בעבר, שתוך כדי טיפול בחלל, הפלאפון מצלצל. הפלאפון מצלצל שוב ושוב, אתה מנסה להתעלם ולהתמקד בעבודת הקודש שאנחנו עושים. ואז בשביל שלב אתה אומר, אוקיי, אז אני אשתיק את הפלאפון כדי שלא יפריע לריכוז, ואז אתה הפלאפון ואתה רואה אמא. והאמא בעצם מתקשרת שוב ושוב ושוב ושוב, היא כנראה שמעה שיש איזה אירוע. היא מתקשרת לבן שלה, ואנחנו כבר יודעים שהבן שלה אינו בין החיים, והאימא הולכת לקבל את ההודעה בהקדם. ואז אתה מבין גם כמה חשוב העבודה. זאת אומרת, בעצם אחד כזה, יש מסביבו מעגל שלם, הורים, אחים ואחיות, לפעמים גם יש אישה, ילדים. כל המעגל הזה בעצם הולך לקבל את המידע ו...
איך עושים את זה?
אני אגיד לך משהו. יש משהו מאוד מיוחד ביקאפ, וזה המפקדים שלנו, מאוד מאוד מקפידים על זה. אני כמפקד בעבר, כמפקד יחידה, והמפקדים היום, וגם המגד שלנו, גדי קלרמן, התחושת משפחתיות. חייב מאוד, אם לא תעשה תחושת משפחה, אם לא יהיה ערבות הדדית בינינו, מאוד מאוד קשה לשרוד, כי זה עבודה מסביב לשעון. 24 שעות, אתה יכול לישון בשלוש בלילה פתאום, חבר'ה, לקום. התחושה המשפחתית, האורגנית הזאת, שם כולם ביחד, וזה לא קל, זה לא קל. יושבים אחרי זה, מדברים, מוציאים רגשות, ואם מישהו צריך קבן, הוא גם מקבל קבן.
טיפול נפשי, עזרה נפשית.
אני מרגיש רגע לא כל כך טוב פתאום.
עסקתי לך?
לשתות משהו. וואי.
אני מתנצל, ירוחם, לא זו הייתה הכוונה. להביא משהו?
וואי, זה... הרגשתי שנייה שאני הולך להתעלף.
משהו מתוק?
לא, לא, שנייה.
נעצור? עושה הפסקה?
בוא נמשיך.
אתה מתאר פה רגעים קשים ו... הכוונה היא לא להכביד עליך, ככה לנסות להכניס אותנו לעולם שלכם, והקושי הזה שהרגשנו עכשיו ושמענו בקול שלך, אז איך חוזרים הביתה? לאישה, לילדים, לעבודה? איך בעצם מתווכ... איך משאירים את זה מאחורה וחוזרים לשגרה, או שפשוט לא משאירים את זה מאחורה?
זה נמצא איתך כל הזמן. זה נמצא איתך כל הזמן, ואני אגיד לך, אני משתדל לא להתנתק, זאת אומרת, בחודשים הראשונים באמת התנתקנו לגמרי. אני משתדל לא להתנתק. אני בא לבית ספר, כן, והתלמידים שמה, וזה נמצא, ופתאום אתה קולט את ההבדל בין שם לפה. זאת אומרת, החיים ממשיכים, וזה עושה לך טוב.
השגרה
עושה טוב, כן. ואני לא פעם אומר ככה לחיילים ולאנשים מסביב, שאי אפשר לא להישרט מהעבודה הזאת. אנחנו שרוטים. כל בקטע טוב.
בלי האנשים הסרוטים האלה, מי היה מטפל בזה? דברים נשארים, משפחות היו נשארות בלי מעלה.
כל החיילים שמטפלים בזה, אני רואה את השמות, ואני מבקר אותם בתאחים, בתחנות שהם, ובתאנה, ובסריקה, הם אנשים אחד-אחד, כולם.
שמעתי במסגרת הטיפול שלכם, ומלאכת הקודש שאין לה אין ספק, אתם, אנשים שקשורים אליך, עוסקים גם בטיפול בדבר הפחות נחמד, וזה הגופות של האויבים, של המחבלים, נכון? נכון. אבל גם שם מסתבר שזה לא רק טיפול טכני, אלא גם למשל במקרה האחרון, אם זה באירוע שמחת תורה, בתסון הנורא, באמצעות הטיפול הזה גילו כל מיני דברים שסייעו, נכון?
גילו המון דברים והוציאו משם כאלה שלא היו מחבלים והביאו בשורות למשפחות.
את האנשים שבטעות זו כמחבלים בשלב הראשון של המיון ו...
כי אני לא יכול להיכנס לפרטים.
ואחר כך הבינו ו... אני שמעתי סיפור מגורם שנמצא שם גם, שסיפר לי שאגונות שוחררו בעקבות זה, ומשפחות קיבלו מידעים.
ממש, עבודת קודש.
זה לא שאתה אומר, מחבלים לא מעניינים אותי ו...
לא, לא, מעניינים גם מעניינים, ובודקים, והוציאו משם המון המון.
מידעים ביטחוניים שמעתי גם.
אתה אומר את הדברים.
זאת אומרת, גם זה חלק מהרואים בזה עבודת הקודש, ולא אומר, בוא אני לא נוגע, כי שילך ל... אתה יודע, שילך לעזה.
כן. אולי בסופו של דבר, אחרי שנה זה, אז אולי באמת של
כולם. אנחנו צריכים להפיק מזה את הטוב ביותר. הזכרת את העולם החינוכי, שאתה מנסה בעצם לחבר, או שאתה חוזר מהרגעים הקשים והתמונות הקשות, אתה חוזר בסוף לבית הספר, ואתה מחנך כבר הרבה מאוד שנים, והשגרה ששומרת על השפיות, אתה עוסק כמה שנים בחינוך?
אני חושב משהו כמו 26 שנה, 25 שנה.
ולא סתם חינוך, אלא בעיקר בחינוך מיוחד, נכון? אז אני חושב שצריך להכפיל ולשלש את השנים, כל שנה בחינוך מיוחד אולי יותר.
וזה לא סתם חינוך מיוחד, זה עיצוב התנהגות, והפרעות התנהגות, ותלמידים טובים ומיוחדים.
מה הוביל אותך לחינוך? שואל בתור חבר שלך לספסל לימודים, כאילו פחות חשבנו שאני ואתה נהיה מחנכים, אתה יודע.
נכון מאוד, נכון מאוד. מישהו אומר לי,
עוד לא חלה זה התיישנות, אז לא נרחיב, אבל סתם.
מישהו אמר לי, איך אתה כל כך מצליח בחינוך, איך שאתה גדלת.
גדלת מצוין, תלמיד, אחד מהמצטיינים שהיה לנו בישיבה.
אז אמרתי, כן, אז זה למרות, ויכול להיות שבעצם לקחת את הדברים הטובים, הדברים הפחות טובים, ולהפוך אותם לדברים יותר טובים. ככה לא נעשה, ניתן את הנשמה לכל ילד, ניתן את ה... לב לכל ילד, גם ילד שקשה לו, אנחנו נעשה לו שבסוף יהיה טוב, וזה משתלם. תאמין לי, זה משתלם. לא מעט, כן, לפני כמה זמן השתתפתי באתי ישר מהעוטף, כן, תלמיד שלח לי הזמנה, פתאום לראות אותו ככה שם, עומד תחת לחופה, עם בת ישראל, שרה, כזה, לבוא, נראה טוב.
מה זה עיצוב חינוך? בעצם זה ילדים שמאתגר להם בבית.
עיצוב התנהגות, זה ילדים שהיום קוראים להם, מעדיפים לפעמים טריטלין, אתה יודע, להרגיע אותו, דברים כאלה. דרך אגב, נראה לי אם אני הייתי בתור ילד, הייתי מאובחן, זה היו דוחפים לי את הריטלין.
לא היית מגיע לאיפה שאתה הגעת היום.
הכי חזק, גם נכון.
אתה היה במשך השנים גם חינכת כיתות רגילות?
כן, כן, לא מעט.
מה...
כי לחנך את
כיתה... לא יותר פשוט לקחת כיתה רגילה, בטלם, בעדר, כמו שאתה אומר, ילד לא בסדר, שלח אותו לאבחון, שלח אותו, תחוף לו כל מיני דברים.
אני אוהב אתגרים. אני אוהב אתגרים.
והשוני בין שהתחלת לפני 20 וכמה שנים לבין היום, אתה משתמש היום בכלים שאז לא היו או חששו לטפל בהם? זאת אומרת, כל המודעות לאבחונים וטיפולים וליוויים היו פחות לפני 20 וכמה שנים. ואז מה היה, איזה אמצעים היה אז להעמיד ילד במקום, או לתת לו, לא, לתת לו את הטוב, כאילו איך...
תראה, אני אגיד לך מה, יש את כל השיטות הדידקטיות והטיפוליות וזה, אבל ילד זה המון לב, המון לב, המון רגש, להבין אותו, לשמוע אותו, בסדר? ברגע שאתה איתו, אתה יכול להצמיח אותו. ברגע שאתה מולו, אתה מלמד אותו, אתה מבין, בסדר, הוא יכול לבחור, לקבל או לקבל. ברגע שאתה בא אליו מהמקום שלו, ואתה צומח איתו ביחד, זה אחר לגמרי.
אתה נשמע לי מחנך שכיף ללמוד אצלו. איפה היית כשהייתי ילד?
האמת היא שכן.
כיף לתלמידים שלך?
כן. אני חושב, אני יודע, אני...
כי אתה עושה להם חיים קלים? או
לא,
כי אתה...
אין חיים קלים. יש מסגרות מאוד מאוד ברורות, שעות זה שעות, זמנים זה זמנים. תראה, אני אגיד לך מה, היום אני פחות. אני נשארתי בחינוך רק בגלל שאני אוהב את זה. יש לי עיסוק נוסף שאני מתעסק
בו. דבר עליו עוד מעט, כן.
אני שרתי בחינוך רק, אני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני לא רוצה להפסיד את המגע עם הכיף הגדול הזה. אבל כעיקרון, ילד צריך את הריבוע שלו. זאת אומרת, זה לא בא על חשבון, תעשה מה שאתה רוצה. יש לי ויכוח, יש לי סגן מנהל איתי בבית ספר, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, והוא המכיל ומחבק, ובסדר, זה גם כן שיטה. כן? אבל צריך מסגרות מאוד מאוד ברורות. זאת אומרת, להכיל אותו כן, לחבק כן, אבל בתוך מסגרת... דרך אגב, גם עם הבת שלי, כן? שזה עוד נושא.
אז אפשר לדבר על זה.
אפשר לדבר על זה.
אתה עוסק בחינוך מיוחד כמה שנים, והקדוש ברוך הוא לפני 19 שנה, מזכה אותך ואת אשתך הצדיקה. אתם זוג מדהים, צדיקים.
אורית היקרה, כן. לביאה.
מזכה אתכם בבת מיוחדת.
נכון מאוד. תסמונת דאון.
שיר.
כן, זה מתנה. מתנה נדירה. אני זוכר שאחרי שהיא נולדה, מישהו זרק לי משפט ואמר לי, כמו שאתם תתייחסו אליה, ככה גם הסביבה תתייחס אליה, וככה גם היא תתייחס. וגידלנו אותם עוד בשמחה, אבל עדיין היה קשה, אני זוכר.
לפני השמחה, יש לך ילד בן בכור, אביעד, צדיק, מדהים, אז ילד קטן, ונולדת בת שנייה במשפחה, ובובום.
נכון. זה היה בום, אני זוכר שהיא נולדה, נכנסתי לחדר סמוך, זאת אומרת, ברגע שהבנתי, עברנו במנהרה בין הבתי חולים, ופתאום האחות שהובילה, הסבירה על הלשון והזה, וכל הסימנים, ואני לא ידעתי אז מה זה, תסמונת דאון, אני זוכר, והכניסו אותה לתוך אינקובטור, וכל הצינורות, והלכתי לחדר סמוך, והתחלתי לבכות. התפרצות כזאת וזה. ואז נכנסת עובדת סוציאלית, ורואה את הבכי, ואומרת, אתם לא חייבים לקחת אותה הביתה, אתם יכולים לשלוח אותה לאימוץ, יש המון משפחות שמחכות וישמחו. מה פתאום? אני בוכה, כי יש רגשות, אנחנו לקח אותה ונגדל אותה. זה לא קל. כן, היה לי... כמה חודשים אחרי זה, הייתי בבית מלון בנהריה, והמשגיח שם שכנע אותי ללכת לרבי דוד. אשתי שמע שאני הולך לרבי דוד, קח את שיר איתך, קח את ה... זה הייתה בת 3 חודשים בתוך סל קל קטן, זה היה ליל הושענא רבה, אני לא אשכח את זה. ובאתי, נכנסתי שם לזה, והשמה שראה אותי שהגעתי עם תינוקת, ישר לרב, בלי לעמוד בתור.
פעם ראשונה אצל רבי דוד.
פעם ראשונה אצל רבי דוד, והוא מסתכל עליה, הוא, אני עם רבי דוד מאז... המון. והוא מסתכל עליה, אמרתי, הרב, נולדה לי ילדה תסמונת דאון, תברך אותה אם אתה יכול לברך אותה. זה אומר לי, הוא בירך, והוא אומר, תדע לך שהילדה הזאת, בזכותה, יהיה לכם הרבה הרבה אור במשפחה, ותביא לכם המון שמחה ואור, מה זה ברכה, ואני זוכר, חזרתי מאוחר אז הביתה, והערתי את אשתי, וסיפרתי לה את הברכות, וברוך השם, הברכות מתקיימות. אני לא רוצה לחשוב ולדמיין בית בלי שיר.
אז אני מכיר אותך, ואת אשתך ואת המשפחה המדהימה, ואני זוכר את אותם ימים, ושם של הסובבים אתכם, סוג של, היה יותר קשה לקבל את זה, כי אתם שידרתם מה השאלה, בוודאי, ובשונה מאולי אחרים, ודאי באותה תקופה, היום כבר דור קצת השתנה, אבל גם היום יש כאלה שמחביאים, ומסתירים, ולא אומרים, ולא בשלב ראשון, ומעגלים פינות, סיפרתם, שיתפתם, אמרתם, רתמתם את כל הסביבה, נקרא לזה מה שנקרא עם שילוב, בעצם ידעו שנולדה לכם, אתם לא צריכים לא להתבייש ולא להתחבא מאף אחד, ויש לכם ילדה לכל דבר.
כן. ולא רק זה, גם בקטע הרפואי, אני רוצה פה להזכיר את אשתי, הלוויה האמיתית, שבאמת מתמודדת. אתה יודע, אני יוצא בבוקר לעבודות ולדברים, והיא בעצם זה. ויש המון דברים שילדה כזאת צריכה, גם דברים רפואיים וגם דברים זה. ובקופת חולים, אתה יודע, ככה לא יודעים איך להתמודד. ואשתי לא מוותרת. היא הולכת למזכירה ואומרת, וזה, זאת אומרת, אבל לא, זה, אבל זה לא ילדה רגילה, זה צריך, זה. נוצר בסניף, בקופת חולים, פרוטוקול
הורים,
אמיתי, אמיתי. ויש נועל כזה, זאת אומרת, אם ילדה חריגה, אוקיי, כמו שעשינו, אצל שיר טורנר, מה שהורית
לחמה. זאת כל הסביבה שבעצם לא יודעת איך לתמוך, גם הסביבה שאמור לתת שירותים, שמסתכלת כאיזה, אוקיי, טוב, מה הם רוצים, ילדה חריגה או מיוחדת. בעצם הובלתם פה מהלך. ואני בטוח שבין אלה שמאזינים לנו וצופים בנו עכשיו, יש אנשים שיש להם המשפחה הקרובה, הישירה, הסביבה, השכנים, התומכת. דבר אליהם, מה עושים או איך מתמודדים או איך מגיעים להחלטה הזאת, הלכאורה הכי טבעית אבל הכי קשה, שלא להסתיר ולא להדחיק ולא לתת אומר? לזמן לעשות את שלו, אלא פשוט יותר מאשר כל ילד אחר.
הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. זאת אומרת, הוא יודע שאני יכול להתמודד עם זה. אז אם אני מתמודד עם זה, בוא אני אעשה את זה בשמחה ובטוב לבב. הכי טוב שאני יכול.
וואו, וככה אתם עושים את זה. כן, ברוך השם.
שתדלים.
19 שנה. שקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח להמשך עשייה. אמן. בתחום הזה ובכל התחומים. נחזור לחינוך, כי יצאנו, לא נחזור, נשאר בחינוך המיוחד. אז אתה אומר בעצם שהחיבור שלך התחיל עוד קודם לכן, ואיזה היה הכנה שקדוש ברוך הוא שלח אותך, למה שסוגים שונים שהתמודדת בחינוך מיוחד, יש בזה רבדים שונים. כשנולדת שיר, עם הייחודיות שלה, זה משפיע משהו על, על העולם החינוכי שלך, על ההתייחסות שלך לילדים, על ההתייחסות שלך בכיתה, על דיבור מול הורים, שוב, עם בעיות כאלה ואחרות.
אני חושב שבזמן שאתה יושב מול הורים, ואתה בא בתור מחנך, אז באיזשהו שלב ההורה מרגיש כאילו יש לי ילד מאותגר, ילד שהוא קצת שמח מאוד.
קצב וריקוד.
כן. ומה אתה מבין? כאילו, מה אתה מבין? אני מבין. אני מבין.
זה עולה בשיחות שלכם הורים.
כן. אני גם שם, אמנם לא כזה, אלא אחר, אבל גם לי יש ילדה שמאתגרת מאוד, כן, אני שם. אני גם ראיתי אתכם.
ואז הם מביא את ההורים בעצם להבין שיש כאן מישהו שמבין מה הוא רוצה, ולא סתם רוצה לסתום להם את הפה.
ממש ככה, שבא לטובת הילד, ובא מהצד של הילד, ולא מהצד של המורה שרוצה שקט. אני לא מורה שבא לכיתה ורוצה שקט ולהעביר תוכל וללכת.
אתה לא משפריץ ספרי ריטלין בבוקר בכיתה.
לא, אם כבר אולי התלמידים צריכים לשים לי ריטלין, שאני ארגע קצת.
אתה נגד ריטלין? או שמי שזה צריך את זה?
לא, מי שצריך, שיקבל.
זאת אומרת, לגופו של עניין, אבחונים, זה לא
פסול. אני רואה בוא, יש לי תלמיד שאני יודע, אני רואה בשיעור אם הוא לקח או לא, וביום שהוא לא לקח את הריטלין, אני לא כועס עליו. הוא מפריע לי לשיעור, וזה לא ממשיך כמו שאני רוצה, ואני לא כועס עליו. הוא לא אשם. אתה מבין?
כן. בעולם החינוך לקחת את זה גם לעוד מקום. לפני הרבה שנים, די תחילת הדרך של פרויקט שנקרא יעזורו, של קרן וולפסון. תרכז ארצי של פרויקט שמציל נפשות. שתף אותנו מה שאתה יכול על הפרויקט הזה, שלא כולם שמעו עליו עד היום.
זה פרויקט מדהים של חונכים שנמצאים בתוך בתי ספר של קירוב. אתה יודע, לפני 18-19 שנה, שמעתי את הסיפור, לא הייתי שם, היה את הרב זאב וולפסון, נגיד ידוע, שהגיע לרב שטיימן ביחד עם הרב ברוך רוזנבלום. וכדרכו של הרב וולפסון, הוא שאל מה עוד אפשר לעשות בשביל עם ישראל. וזו התקופה של מיד אחרי ה-1800 של הרב דרי ורב אורי זוהר ו...
לבלאחים,
כן, והמון המון ילדים הכניסו אותם לבתי ספר של קירוב. הוא אומר, כל כך הרבה ילדים שנכנסים לבתי ספר של קירוב, אין מי שילמד איתם גמרא. ואחרי שהם מסיימים, לאן הם הולכים? לאיפה הם הולכו? הם הולכו לישיבה? ואז הוא אומר לו, אני רוצה שתקים פרויקט חונכי מיוחד בשביל אותם ילדים שנמצאים בתוך בתי ספר של קירוב, שילמדו איתם גמרא, שיהיו להם דמות אב כמו שצריך, ולנסות כמה שיותר לשלוח אותם לישיבות קדושות.
כמה תלמידים עברו מאז ועד היום?
לא יודע.
אלפים.
אלפים.
שחלקם, או חלקם הגדול היום, בתים של שומרי תורה ומצוות,
כן.
בתים שמקימים דור של ילדים שהולכים לחינוך תורני.
כן, בראש הארגון הזה, זה כמובן הארגון הגג של אברום גרינבוים, שבראש יעזור הוא שזה הרב בר חוזנבלום, וכמובן אי אפשר בלי המנהל, המנכ״ל, הרב חיים ולך, שמנהל את הארגון.
אז אתה עושה בעצם, מה אתה מסתובב אחר?
אני רכז הארצי, אני נמצא בכל הבתי ספר, בודק את הצרכים, קצת משנה מי התלמידים שצריכים להיכנס לפרויקטים.
אתה מכיר את התלמידים עצמם?
אנחנו יושבים בתחילת שנה עם הרכזים והמנהלים והמחנכים, עושים שולחן עגול.
זה לא משהו פרוצדורלי טכני, אבל יש פה בעצם משהו חינוכי.
יושבים תלמיד, מנתחים אותו.
אם הילד הזה יקבל את העזרה הרוחנית הזאת, נקרא לה, זה בעצם יעצים אותו ויקח אותו למקום אחר.
ויתרה מזאת, אחרי 3 חודשים, יש מעקב נוסף, עושים ישיבה נוספת, האם התלמיד הזה יתקדם, לא יתקדם, אולי יחיף לו חונך, אולי נוסיף לו יום, אולי נשנה לו משהו. הכל כדי שהתלמיד
הזה... והחונכים עצמם, האופי של חונך טיפוסי, מה הוא? מי הוא?
אברך חדור שליחות. אברך חדור שליחות, כי זה לא...
זה לא ביזנס.
זה לא ביזנס. מי שבא להתאשר וזה, זה לא...
יש הרבה מה לעשות בעולם הזה של החינוך, אה?
כן, במקביל, יש גם דבר נוסף של רשת תיכונים של זיו אור, שבראשה עומד הרב גרינבוים. אני עוזר לו קצת משם מלמטה, כי זה אומרים, לפעמים יש הורים שבאים ולא רוצים לשלוח לישיבה. לא רוצים לשלוח לישיבה.
מדברים על בתים של קירוב, שמתקרבים.
כן, בתי של קירוב שלא רוצים לשלוח לישיבה. אני נתתי את השנים שלי, מעכשיו אני רוצה לשלוח אותו לתיכון. ואז בא הרב גרינבוים ואומר, אוקיי, לא, עכשיו בוא נשלח אותו לתיכון, בתיכון ייתן לו עוד חיזור בזה, ואז זה נקרא כאילו מועד בית, אולי בסוף כיתה י' בית, נוכל לשלוח אותו ל...
ומשם הבנתי מהרב גרינבוים, שאתה לי שיחה איש מדהים ומיוחד, שסיפר שגם משם, מה זה גם משם, ילדים שהיו צריכים ללכת לתיכונים רגילים,
ולצבא ולדברים כאלה,
הלא חרדי, הלא תורני הרגיל, ופשוט הם מגיעים למוסדות ומשתלבים ו... הציבור פחות מכיר את הפעילות הזאת, וקיבלנו ככה ממש
זרקור קטן. ברוך רוזנבלום דואג בלי פרסום.
הזכרת את ברוך רוזנבלום, מהיכרות שלי איתך הרבה שנים, אני יודע שיש לו סוג של משפיע עליך, או לא יודע, נקרא לו הרב שלך, אבל יש... מי המשפיע עליך? בוא נשאל אחרת, ירוחם טורנר, מי משפיע עליך בחיים? חוץ ממני כמובן.
ברוך רוזנבלום, אולי הוא לא יודע את זה, אבל אני מרגיש מאוד מאוד קרוב אליו, וכשיש לי באמת דילמות, תשמע, יש לו חוכמה עצומה. כמה פעמים ישבתי איתו עם בעיות, ואתה יודע, והצורה שהוא מפרק אותה ומניח את כל הדברים בצד, ופתאום אתה רואה שהבעיה היא לא באמת בעיה, ובעיה היא לא מדהים, מדהים. אדם נדיר ומיוחד. ויש את משפיע רוחני, שזה רבי דוד אבוחצירא בנהריה, שאני לא זוכר מספיק להגיע אליו, אבל אני משתדל מאוד. את המקורות השפע מהשמיים שזה רבי שי אלה מכיר הסתיר, שאני גם משתדל.
מה הג'וק שלך? תקשיב, אבי, אני עושה לי כסתיר, אתה בא איתי? עוד לא זכיתי להיות איתך.
הבת שלי שאלה אותי כמה פעמים, מה, יש את רבי שימן, יש את זה, מה... נכון, בכותל הייתי רבי שימן. נסעתי פעם אחת לרבי שי אלה מכיר הסתיר, ופתאום הרגשתי... משהו שלא הרגשתי במקום אחר. משהו התפרק בתוכי, הרגשתי פתאום סוג של חיבור. אם זה צריך להיות המסע שלי בשביל החיבור, אני מוכן לשלם את זה.
נשאל כמה פעמים היית שם כבר?
הרבה.
אסתפק בזה, ואני מזמין נסיעה איתך. אתה הזמנת כבר, אבל לא הסתייע.
בשמחה.
מתפלל שיזכה לנסוע איתך למסע הזה. דיברנו על השירות ועל השליחות הקודש, מלאכת הקודש של הזיהוי, דיברנו על מלאכת הקודש האינטנסיבית כל השנים של החינוך. לא נדבר על מעשי החסד והצדקה שלך והלב הטוב שלך, זה נשאיר בצד, אני מכיר אותך. אני רוצה לדבר על פעילות שמשלבת אולי גם לנושא של חינוך, עסקנות, עשייה, וזה הקהילה שהיית מהמקימים שלה, ועדיין חלק ממנה, גבאי שלה כבר הרבה מאוד שנים, באלעד,
אחד מהגבאים,
אחד מהגבאים,
אחרי צביקה כהן,
בקהילת שירת נפתלי. ואם נתחיל מימי הבראשית של הקהילה, זה התחיל בעצם במקום של, הייתם אנשים צעירים, בוגרי ישיבות לטיות כולם, בתוך עיר שהלכה ובנתה את עצמה באותם שנים, 20 וכמה שנים אחורה, ואפס, מי שלא בכולל ומי שלא נמצא בשטנץ, בחולצה הלבנה והמגבעת בשלושת התפילות ביום חול גם, רק בשבת, הולך עם חולצות צבעוניות, קהילת העובדים מה שמוגדרת, עשו בעיות בעיר חדשה יותר מאשר בכל עיר אחרת, ואתם מצאתם מסלול עוקף. הייתם הראשונים שהקמתם פשוט מסגרות לבד, אז אולי לפני המסגרות, אתה היום כאיש חינוך, ובמשך כל השנים שלך, ורואה ושומע ומתעסק עם חינוך, אתה יכול להבין את אותה התנגדות שהייתה אז במוסדות הרגילים, נקרא להם, הסטנדרטים, המיינסטרים החרדי שאמר לכם, לא, אתם לא חלק מאיתנו?
צריך, אני לא מסכים עם זה. ממש לא. ממש לא. אני חושב שמקום לימוד הוא מקום לימוד, זה מקום שבאים לחנך ילדים ולתורה, ליראת שמיים, זה לא משנה אם האבא הולך לחוצה כחולה או האבא עובד, או אבא יושב אלו בתורה, יש מקומות טובים בארץ, שזה הולך מצוין עד היום, נתניה כדוגמה.
טוב, כל הערים הרוב, נתניה, חיפה.
כן, יש חיידר, תלמוד תורה, שבו לומדים, ילדי האברכים, עם ילדי העובדים.
זה משתנה גם בערים המעורבות, זה מתחיל להשתנה, מפעילות השכונות המתחרדות.
וזה לא אומר שזה דבר טוב דרך אגב.
אתה לא מבין את ההבדל שבא ואומר, מנהל חיידר, אני רוצה לדעת שכשאבא שם את הילד שלו, והוא בא קהילה מסוימת שהרוב שבה, נגיד, נלך על היום, לא נמצאים עם סמארטפונים, אינטרנט, פתוח, ודאי, או בכלל אינטרנט, ובאים ילדים מבית שכן יש בהם דברים אחרים, ואומר, ההורים לא רוצים שהילדים שלהם ילמדו ביחד, מה אתה רוצה ממני כמנהל? אתה לא מבין אותו?
אתה זוכר את הסרטון שיצא מהרב שטיימן? גייבה, גייבה, גייבה. זהו. מוטלת המלאכה על המחנכים לחנך את הילדים.
לא את ההורים.
לא את ההורים. ודרך אגב, החינוך של הילדים ישפיע מאוד על ההורים. מאוד.
אתה אומר, כמו בקירו בעצם. אתה אומר פה משהו מעניין. אתה אומר, יכול להיות שעם כל הקושי שהיה אז לקהילות הנבנות, זה לא רק בילד אגב, בכל עיר חרדית חדשה, וכן היו מקבלים את אותם בתים שטיפה היו בתחילת דרכם, ואולי צעירים שהלכו לעבוד, או התנהגו בצורה שונה, החליפו את החולצה ואת הצבע וכו'. אז הבתים או הילדים, לפחות בחלקם, היו נמצאים במקום אחר ממה שהם היום.
לגמרי.
אתה מבין דברים חמורים.
כן. פה... אני חושב שזה שפותחים מוסדות אחרים, זה בעצם נותן לו סוג של לגיטימציה. אוקיי, הם לא רוצים אותי, אין בעיה. אני אלך למקום אחר, אני אבנה את עצמי בצורה אחרת. אני חושב שאם הוא היה נמצא במיינסטרים בתוך מקום, והוא יודע שיש שם דרישות ויש שם דברים, הוא מתיישר לפי זה.
זאת אומרת, הבית היה מתאים את עצמו, והילד היה מקבל שונה?
בוודאי, גם אם הוא עובד. מה? גם הוא יצא...
ובזה שהוא פתח משהו אחר, אז הוא כבר היה מסגרת סוג של מטירנית יותר, מקלה יותר, אחרת יותר. כתב אישום חמור על מערכת החינוך החרדית.
אני לא בן אדם שנותן כתבי אישום. זה כשאלת אותי איך אני רואה את זה, ככה אני רואה את זה.
וזה לא היה קל, חוץ מהגושפנקה וחוץ מהתחושה שצריך לבנות עצמנו מחדש ולתאים עצמנו מחדש, הגעתם לבנות קהילה, ובכלל, דבר שאני ראיתי אותו כלא שגרתי, אולי שיכול ללמד על המהות שלך ושלכם, בדרך כלל הקהילות צעירות שהקימו איזשהם קהילות, הם ברחו מכל מיני מגבלות ומסגרות, ולמשל, דבר חריג שאתם עשיתם, לקחתם רב מהרגע הראשון.
כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. הקהילה קמה על קבוצה מאוד מאוד קטנה יחסית. בתחילה שקמנו זה היה בעצם 18 משפחות, היום זה ברוך השם קהילה מאוד מאוד גדולה, שמונה עשרות של משפחות, כן ירבו, אבל היינו זה, ובאמת חלק בהתנגדו להביא רב. והלכנו אז לשאול את רב דוב רוז'ין באלעד, שהוא אז עזר לנו המון בהקים את הרב, ואז הוא אמר לי משפט מאוד מאוד מעניין, ועד היום אני ככה מאמץ אותו, הוא אומר, אם לא תיקחו רב, אתם תריבו ביניכם, ואם תיקחו רב, אתם תריבו עם הרב, אתם תישארו מאוחדים ותריבו עם הרב. ברוך השם היום, לא רבים בינינו ולא רבים עם הרב, רב רבי יוסף אבלין.
מדהים, איש מדהים.
אדם מדהים שמוביל את הקהילה בצורה מאוד מאוד טובה, מצד אחד עם הפתיחות, מצד שני שמירה על ההלכה ויראת שמיים.
אני מכיר את הכנסת שכבר שנים הרב שלהם זה לוח דבר ביתו, או איזשהו לוח ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי, או איזשהו משהו, אז כל הכבוד. ואתה עם כל האנרגיות, הקהילה המתפתחת רוצה לבנות בית כנסת ולא להיות בקרוון, ואלעד של אז מלאה ורבויה במצד אחד שטחים שהם מחולקים למי שיודע לקחת, לא קל לבנות שמה, ויש שני חלקים שאתה מתמודד איתם, אחד הבנייה עצמה, ולפני זאת גיוס הכסף, היה זה גימיק מעניין.
כן, אנחנו החלטנו
שם. חיפשתי איזה סרטון או משהו תיעוד, זה לא מצאתי, אבל זה הסתובב, אז זה היה הפך לשם דבר, איך ירוחם הצליח לעורר את הלבבות של האנשים לתרום.
נכון מאוד, זה היה, החלטנו שאנחנו הולכים על בניית בית כנסת, והיינו כבר תוכניות והכל, ואתה רוצה להתקדם, מה מניע את הכל?
כסף.
כסף, מי יכול לתת לך כסף?
אנשים.
המתפללים. אז קבענו סוג של אבן יסוד, שזה 12 אלף שקלים, בתשלומים כמובן, וכו'. ואתה יודע, אתה בא לאנשים, ומתחיל לבקש, ואחד נתן, ועוד אחד נתן, וזהו. אתה בא לאנשים וזה, אני אתן, אני מבטיח לך אני אתן, תתחיל לבנות. אבל אפשר להתחיל לבנות אני צריך, התוכנית, האדריכל, קבלן, לא עובד. עוד שבוע, עוד שבוע, עובר חודש, עובר חודש. עליתי בליל שבת, וזה זה החלטה שאני זוכר, דיברתי על זה עם אשתי בבית לפני שיצאתי לבית כנסת, עליתי להבימי ואמרתי ככה, חבר'ה, אתם רואים אותי, תמיד אני מגולח, תמיד מקפיל להיות, אני מבטיח, אני לא מתגלח, מהיום עד שמתחילים לבנות את הבית כנסת. מוצאי שבת היה לי תור מחוץ הדלת.
דווקא סיבה לא לתור, זה לראות את ירוחם זקן ארוך, זה...
שאנשים הבינו, לא, אנשים הבינו שזה רציני. אם זה בא מפה, זה רציני.
כמה זמן הזקן?
7 חודשים.
וואו.
בסדר. ביום...
היה מוכר יפה לך הזקן, אבל נזכר באותם שנים.
כן, פה לא, פה היה ריק ופה היה... ביום שהורדנו את הרעפים מהגג שלה, זה היה, בנינו על גג של גנים, רסתי הביתה, גילחתי את הזקן, ואיפה שהדרילר חפר את היסוד הראשון של בית כנסת, הכנסתי את הכל בתוך שקית, וסרקתי את זה פנימה.
כמה מתאים לך, הירחם. אתה מחייך, מדברים על בית הכנסת, אני זוכר שסיפרת לי שחלק מהשערות הלבנות שאז התחילו, היו בגלל בניין בית הכנסת.
לא חלק, אלא הכל. אשתי אומרת לי פעם אחת, תדע לך שכל השיער הלבן שלך, זה מהתקופה של ארבעה, חמישה חודשים של הבלגן בבניית בית כנסת. אני אומר לה, לא יכול להיות, לא נכון. היא הרתה לי, תמונה של לפני ואחרי, סתכל. ממש הלבנתי בתקופה הזאת.
זה מחמאה.
אוקיי.
זכות בית הכנסת, אתה נתת את הנשמה שלך, את הלב שלך.
אני אספר את זה ככה בקצרה, זה סיפור קצת ארוך, אבל בזמנו... באלעד לא היה מהנדס עיר. ואנחנו הלכנו הכל לפי הספר כמו שצריך, הלכנו והוצאנו תוכניות וזה, ואז הצורה שככה היית מתחיל לבנות, זה ברגע שהיה אישורי תוכניות ותשלום אגרות. ברגע ששילמת אגרות, זה רגע לפני שהמהנדס חותם, זהו, אתה יכול להתחיל לבנות. והגענו לשם, שילמנו את האגרות והתחלנו לבנות. ישבנו עם כמה קבלנים, הבאנו את התוכניות, בחרנו את הקבלן ואני בא להתחיל לבנות, ואז אני בא לדבר עם הגנים למטה, אני רוצה להתחיל לבנות, הוא אומר לי, לא, אל תבנה עכשיו, זה אמצע שנת לימודים, זה, תחכה. אתה יחכות, יולי-אוגוסט, אוקיי, אני סוגר עם הקבלן לתחילת יולי, רגע לפני הוא בא, לא, אל תתחיל, יש לנו קייטנה, אל תתחיל לבנות. אחרי זה התחל לי תשבוב, לא, תשבוב התחלנו לבנות, כאילו תשבוב, י' באב, זה היה היום שגילחתי את הזקן, והתחלנו לבנות, היה שמחה מאוד מאוד גדולה, שבוע, 10 ימים, הדרילר עובד, חופרים יסודות, הופכים את כל המקום כדי להרים את בית השם, ופתאום פקחית מגיעה, מי אחראי פה? אמר לה, אני צו הפסקת עבודה. אני אמר לה, למה? אמר לה, יש לך היתר בנייה? אני אמר לה, לא, יש לי אישורי תוכניות, כאילו, תשלומי אגרות. אין מהנדס וזה. יש מהנדס, נכנס לפני שבוע. מצוין. רצתי עם החבילה של הניירות, לעירייה. מי המהנדס החדש? בוא, בבקשה, תחתום לי.
פה, פה ופה, ויאללה.
כן, הנה, יש לי את הנייר הזה. לא, זה לא עובד ככה, זה לא באים וחותמים וזה, אני רוצה לראות תוכניות, לראות וזה. אמרתי, אחי, עברנו את הכל, עברנו את כל המחלקות, יש שורים, הכל, בנינו לפי הזה, תחתום. לא הסכים לחתום. טוב, לא טוב, אני אמשיך לבנות. המשכתי לבנות, שלח לי משטרה, פועלים ברחו, התחיל בלגן שלם. בלגן שלם. אני זוכר בזמנו, פניתי גם אליך, אבי, שתעזור לי.
זוכר את אותה תקופה שהיית... איך אנשים עוצרים בניית בית כנסת, שבכל העיר בנו, אגב, כל מי שרצה איפה שהוא רצה.
זהו, זה אומר, תן לי, הוא נכנס אז לעירייה, ותנו לי כמה אנשים, ואני אפתח עליהם בכל הכוח, למה נשמעו ואיראו. והוא בחר את הדבר הלא נכון.
הוא לא ידע על מי הוא נפל.
לא, גם היו כאלה שבנו באמת בלי היתר, בלי זה. אנחנו בנינו, זאת אומרת, עשינו את מה שצריך. לפי הספר, רק צריך היה לחתום, זהו. ועשינו קבלת שבת אז מתחת לבית של ראש העיר, וניסינו עם חברי כנסת, שום דבר, הוא עמד כצוק איתן, הם לא יבנו. ואז הוא פניתי אליך, ואתה הצלחת עם ראש העיר, והנה, זה, לא, זה חשוב. ואז באותו יום, יש לכם מחר פגישה, אני זוכר, ואני זוכר, אני יושב במשרד ומחכה לפגישה, וזה, ופתאום מקבל טלפון מלשכת היועץ המשפטי, קיבלו הוראה, לא להיפגש איתך, אתה עבריין, וזה באותו רגע נשברתי, ירדתי לאוטו, ונסעתי לרבי דוד אבו חצירה לנהריה. זה לא היה כמו היום, כביש 6, שעה וחצי אתה שם. 3 ומשהו שעות, ותמיד כשהייתי מגיע לרבי דוד, הייתי לוקח חצי שעה, מתכונן, יושב, מכין את עצמי, ואז נכנס לרב. איך שאני נכנס לבית כנסת, למבואה, אין אף אחד. אומר לי השמש, בוא תיכנס. אני אומר לה, אני לא יכול להיכנס, אני צריך להתכונן לפני שאני מגיע לרב. אומר לי, לא, דברים כאלה אין. בוא, תיכנס ישר לרב. אני נכנס לרב. אני אומר לו, הרב, אתה זוכר, באתי, דיברתי איתך לפני על הבית כנסת שאני הולך להקים. התחלתי לבנות את הבית כנסת וזה. הגיע מהנדס חדש לעיר, והוציא לי צו הריסה על הבית כנסת. אז הוא חושב, שנייה, ואומר לי, לא הורסים בית כנסת למטה, אלא אם כן הכריזו עליו למעלה. לא הכריזו על הבית כנסת שלך שתיארס. כן, הרב. בסדר, אבל יש לי צו הריסה, אני לא יכול להמשיך לבנות, הוא שולח לי פקחים, משטרה, החלפתי כבר 3 קבלנים, הפסד כספי עצום, מה אני עושה? מה אני אומר למהנדס? אומר לו, תגיד לו בשמי, שאם הוא רוצה להמשיך בעבודה שלו, שיעזור לכם. טוב, רבי דוד אמר, אני יוצא משם, מקום לנסוע הביתה, אמרתי את החצי שעה תהילים, לפני שאני אומר לפני, אני אגיד עכשיו, תשבתי שם, אמרתי תהילים. חצי שעה, סיימתי, אני בא לשים את הספר תהילים בארון, ומי אני רואה מולי? את אותו מהנדס. הוא מסתכל עליי, באותו רגע אני כנראה אויב גדול או משהו, לא יודע מה, ואני פונה אליו, אני אומר לו, תשמע, הייתי עכשיו אצל רבי דוד, על הבעיה שלנו, והוא אמר לי, אם אתה רוצה להישאר בתפקיד שלך, אתה צריך לעזור לנו.
איזה אומץ יש לך, להגיד לו את זה.
כן. אז תשמע, בואה, הייתי אז, זה... לא ישנתי בלילות.
צדיק אמר גם.
אשתי סיפרה לי ש... הייתי קם עם זה, קיצור, הוא אומר לי, הוא לא שמע אותי, ישמע אותי, הוא ישנה את דעתו. בוא ניכנס ביחד. הוא אומר לי, לא, לא, באתי פה לעניין אישי, אני נכנס לרבי דוד. טוב, הלכתי, יצאתי לכיוון האוטו. פתאום אני אומר לעצמי, מה הסיכוי שאני באתי בגללו עד לרבי דוד, והוא פה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא, זימן פה איזה משהו מיוחד. אני חוזר חזרה ואני נכנס. אני בא לשמש, אז כבר היה אנשים, אני עוקף את התור, ואני בא לו, ואני אומר לו, אני רוצה להיכנס. הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, אני פה בגללו, בגלל הבן אדם הזה שיושב בספסל, נכנסים שם, יש שם הספסל בפנים, ואז אחרי זה קמים והולכים לרב. אז מה, זה לא מקובל? הוא אומר, אתה, הרי מתחלפים שם השמשים, פעם השמש יושב בפנים, עומד בחוץ, ואחר כך הפוך. זאת אומרת, כשאני הייתי אצל הרב, אתה היית בפנים. שמעת שדיברתי עם הרב על המהנדס שיוצר לי את הבית כנסת. אינו. מה הסיכוי שזה יקרה? הוא חושב שנייה, מקשיב, וואלה, חכה פה. איך שמגעתו שלו, והוא נעמד, הוא אומר לי, כנס. נכנסתי, ואז אני בא לרבי דוד, הוא מסתכל ואומר, הרב, לפני חצי שעה הייתי פה אצל הרב, על המהנדס, שעוצר לי ורוצה צו הריסה לבית כנסת, שאני אחזיר מצב לקדמותו, שאני אבנה מקום אחר, רוצה... זה, מסתכל עליו רבי דוד על המהנדס, הוא אומר לו, לתיקון יש דרתיך, ולא לעיוותה.
תרגום בעברית למאזינים שלא למדו
ערבית? שלחתי אותך לתקן ולא להרוס. זאת אומרת, הוא הגיע לרבי דוד בזמנו, שהיה את המכרז על המהנדס, לבקש ברכה לקבל את התפקיד.
וואו.
הוא לא קיבל את התפקיד, כי זכתה בזה מישהו, והברכה של רבי דוד היא עזבה, והוא קיבל את התפקיד. זכות הברכה. אז הוא אומר לו, אבל הרב לא יודע מה יש שם בלגן באלעד, שהוא יחזיר מצב לקדמותו, אני אעשה פרצלציה, פיאצה, אני אעשה שם פיאצה חדשה, כיכר, באיטלקית, פעם ראשונה שאני שמעתי את המילה הזאת, ונחלק מחדש המגרשים, והם יקלו מגרש. אני אומר לו, הרב, אני מכיר את אלעד מצוין, אני חי שם לא מעט שנים, אין מגרשים, והוא לא יעשה פרצלציה. זה לא אפשר, אי אפשר לעשות את הדבר הזה. הרב יגיד לו דבר אחד פשוט, שיפסיק לרדוף אותנו, שיוריד את הצו הריסה, ושמחל להמשיך לבנות, שיחתום על היתר. מה יותר פשוט? הרב מדבר איתו, מנסה לשכנע, בסוף, לא, אז באיזשהו שלב הרב אומר לי, מה אכפת לך? תקבל מגרש וזה. ואז התחלתי לבכות, ממש ככה. התחלתי לבכות, ירד לי שם הדמעות, ואמרתי לו, 250 אלף שקל שמתי בבנייה עד עכשיו. כסף שעבדתי מאוד 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 קשה לגייס מאנשים. זה לא הולך, זה. רבי דוד מסתכל ואומר לו, הדמעות האלה שורפות בשמיים. מחר בבוקר, 8 בבוקר, תיפגשו בעירייה ותסגרו את הסיפור. תעזור להם. וואו, אני יוצא משם, אני מתקשר ליועץ המשפטי של העירייה, ואני מספר לו מה רבי דוד אמר. אומר, אין בעיה, אני מחר, 8 בבוקר, יקי רייסנר יצטרף איתי, שייקה נפחה, כל האנשים הטובים של המתכנסת, צביקה כהנה, אנחנו מגיעים לפגישה. ואז אני מגיע לעירייה, אומר לי, היועץ המשפטי, שקרן, רבי דוד לא אמר כזה דבר. מה זאת אומרת? אומר, דיברתי עם המהנדס, הוא אמר שאתם תחזרו, תעשו פרצלציה וזה. אני הקלטתי את זה.
אתה צריך עם רבי דוד?
כן. הרבה פעמים שנכנס לרבי דוד, רבי דוד אומר ראשי תיבות, אומר ברכות, אומר דברים כאלה וזה, ואני תמיד אחר כך הולך הצידה, ואני מקשיב, ואני כאילו מאבד את הדברים.
משחזר
את השיחה. ואני משמיע לו את הקטע הקטן הזה. ואז הוא הבין שלא אני השקרן. הפגישה לא הלכה טוב. הוא נכנס שם, נכנס, התחפר עוד יותר, תחזירו פה, תחסו פה, תעשו את זה, את הזה. באיזשהו שלב עצרתי את הפגישה ואמרתי, תקשיב, רבי דוד אמר ככה, אתה רוצה להישאר בתפקיד? תעזור לנו. אם אתה לא עוזר לנו עכשיו, אתה לא נשאר בתפקיד. זה לא אני. זה הרב. קמתי והלכתי.
ירוחם קלאסי.
הוא לא נשאר בתפקיד. הוא לא נשאר בתפקיד. היה שבועיים, שלוש אחרי זה, ישיבת מועצה, פה אחד, והזיזו אותו. אבל אז היה בעיה אחרת. איך אתה יכול לבנות? יש כבר צו שיפוטי. היועץ המשפטי עזר לנו. הוא הלך, פנה לבית משפט, המבנה מסכן את הגן שנמצא מתחת, שיבנו, כדי שהגן זה קיצור, במקום ממטר, בנינו בצו בית משפט.
אני חושב לראות אמונה בעיניים, כמה באמת ההסתברות שתגיע לבקש ברכה מצדיק ברגע קשה, ברגע מתסכל, ברגע שאתה מרגיש חסר עונים, והקדוש ברוך הוא מביא לשם, מושך בחוטים, מביא את כולם, ככה את כל הפרטים. סיפור שמתאים שיעשה לך עם כל ההשקעה שלך והנשמה והטוב לב שלך, ובאמת כל מה שאתה עושה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ירוחם טורנר, שבאת כאן לאולפן. איזשהו חלום ישן שאפילו חשבתי שיתגשם, והנה הקדוש ברוך הוא זיכר אותנו והתממש והתגשם. תמשיך לעשות את עבודת הקודש שלך בחינוך, שלא תצטרך את עבודת הקודש בזיהוי, אבל אם יצטרכו צריך אנשים כמוך שם, בכל הדברים הנפלאים שאתה עושה, שמתן לך ולשתך עם הילדה ועם כולם כוח ונחת ובריאות ואושר.
אמן.
ושפע סייעתא דשמיא.
אמן.
תודה רבה לך.
ברוך תהיה.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מסיימים עוד שיחה אישית, תודה רבה לעורכת הגברת פלט, תודה רבה למנדי אור על הביצוע הטכני ועל צילום הוידאו, ותוכלו לראות, לצפות בתוכנית בשידור חוזר באתר כל חי, תוכלו גם להגיב שם לתוכנית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד לתוכנית הבאה שתזכו לשפע, סייעתא דשמיא וישועות גדולות.